נושא השיחה שלפנינו, ההצהרה והמכתב שמסר הנשיא טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעניין הכרת ארצות הברית ברמת הגולן כשטח בריבונות ישראל לקראת סוף חודש מרס. זה קרה במהלך ביקור של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, בימי ועידת השדולה הפרו-אמריקנית, תוך כדי מערכת הבחירות בישראל, ובהקשר המדיני-ביטחוני נציין, המהלך של טראמפ מגיע בתקופה של מתיחות צבאית באזור הצפון, על רקע הפעילות של איראן וחיזבאללה בשטח סוריה, גם בשטח הגולן. שלום לסלי מרידור, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון.
שלום וברכה.
אז מה האינטרס של טראמפ לבצע את המהלך הזה, ולאיזה קהל או קהלים הוא משגר את המסר? האם אתה יכול גם להקביל בין המהלך הזה למהלכים דומים שביצעו נשיא ארצות הברית לאורך ההיסטוריה?
תראה, אני לא יודע, אבל אני מניח שהמהלך הזה הוא מהלך שהוא בתגובה לרצון ישראלי, לקבל הכרה אמריקאית כזאת. האם זה שייך לתזמון או לא שייך לתזמון, אני משאיר לכל אחד מאיתנו להעריך בעצמו. זה צעד שאני חושב שבגדול הוא צעד חיובי. טוב לנו כישראל שיש לנו בכיס מכתב אמריקאי כזה. אבל אני רוצה לצנן קצת את ההתלהבות באומרי שהמכתבים האלה, במיוחד אולי המכתב הזה, יש להם ערך מוגבל. למה אני מתכוון? קודם כל, מכתבים נשיאותיים זה לא אמנה בינלאומית או הסכם בינלאומי שארצות הברית מחויבת לו. זה מכתב נשיאותי שנשיא אחר יכול להתעלם ממנו. שנית, הנשיא הזה באופן ספציפי הוא לא נשיא שכל ארצות הברית הולכת אחריו בהתלהבות. במקרה הספציפי הזה בהחלט יכול להיות, דבר אגב שיש בו נטייה מובנית בארצות הברית, שנשיא שבא אחר כך יכול להגיד, אני לא מכבד את ההתחייבויות של הנשיאים שהיו, של נשיא שהיה לפניי. גם הערך הבינלאומי של מכתב כזה הוא מאוד מוגבל, משום שהוא במקרה הטוב מחייב את הנשיא הזה, אפילו לא את ארצות הברית, ודאי לא מדינות אחרות, מדינות אחרות בעולם. להרחיב קצת את המעטפת, המכתבים הנשיאותיים שמסתכלים עליהם בהקשר יותר רחב, עם איזושהי פרספקטיבה, הם משהו שבמקרה המינימליסטי הוא סוג של בוסם, שנעים מאוד להריח אותו, אבל הוא מחזיק לא לזמן רב, לבין תרופה שלא מרפאה מחלה, אלא עוזרת להתמודד עם בעיה, ויש לה גם כן אורך חיים מוגבל. איפה המכתב הזה ייפול, על הספקטרום הלא גדול הזה, או לא רחב הזה, אני לא יודע, אני קצת חושש שזה יותר לכיוון הבוסם מאשר לכיוון תרופה לטווח בינוני, אבל ימים יגידו.
ואם אתה מנסה לנתח את הראש של טראמפ, כן? הרבה ניסו כבר בשנה, שנתיים האחרונות לפצח איך בדיוק הוא חושב ומה הוא רוצה להשיג, מה התועלת המדינית שעשויה לצמוח ממהלך כזה. מה לדעתך מוביל אותו דווקא עכשיו לעוד מחווה, שנציין בה אחרי ההכרה בירושלים כבירת ישראל, העברת השגרירות, ואיתותים שהוא מעוניין לתמוך בישראל, מעוניין לסייע גם לראש הממשלה הנוכחי נתניהו, ואולי גם מכין את הקרקע לקראת תוכנית המאה שתוצג. יש לדעתך דרך לחבר את החלקים האלה לפאזל?
אני קטונתי מלנסות לתת לך, או לשתף את כל מי ששומע באיזושהי הבנה עמוקה למה מוביל את טראמפ ואיך טראמפ פועל. יכול מאוד להיות שגם אם זה לא איזה תוכנית אסטרטגית עמוקה מלכתחילה, החתיכה הזאת תצטרף לפאזל יותר גדול, יותר מאוחר. אבל אני לא יודע להגיד על זה דבר אחראי או דבר רציני. אני יכול להגיד שהמכתבים נשיאותיים, בשונה גם מעברת השגרירות, העברת השגרירות היא צעד פיזי. לעקור את זה יהיה צריך שיבוא נשיא אמריקאי ויגיד אני מעביר את השגרירות חזרה לתל אביב. המכתבים הרבה פעמים נעשים יותר מתוך ראייה של סיוע למנהיג ישראלי להעביר מהלכים בתוך ישראל. אני יכול לתת לך דוגמה מהניסיון שלי בארצות הברית אחרי עופרת יצוקה, כדי לסיים את עופרת יצוקה באיזושהי דרך שהיא דרך סבירה מבחינת ישראל. היה מאוד חשוב לנו לקבל, לחתום מזכר הבנות עם האמריקאים, לגבי זה שנעבוד ביחד נגד המנהרות שחדרו ממצרים לתוך רצועת עזה. חתמנו על מזכר הבנה כזה. זה, ההשפעה של זה על המציאות הייתה במקרה הטוב זניחה. מה ששינה את המצב לגבי המנהרות היה שינוי האינטרס המצרי בראייה מצרית, ושיתוף הפעולה הישראלי-מצרי בענייני המנהרות, ובכלל בענייני עזה, ואני חושב ללא שום קשר למזכר ההבנה שאנחנו חתמנו עם האמריקאים. אתן לך דוגמה נוספת. כשהייתי שם בוושינגטון, וזה היה בדיוק בתקופת המעבר בין לקראת הבחירות, והמעבר ויציאת בוש וכניסת אובמה, הכנו בשגרירות תיק אב קרס של כל המכתבים האלה, כל המכתבים הנשיאותיים שניתנו אי פעם לישראל, והתחייבויות אחרות בצורה שאיננה מכתבים. וביקשנו מממשל בוש להעביר את זה כחלק מתהליך המעבר לממשל אובמה. והם עשו את זה, וכמעט בכל התחומים היו מוכנים להעביר את כל המסמכים האלה, כפי שאנחנו ראינו את הדבר. לא הייתה לזה שום השפעה על הדרך שבה אובמה ראה למשל את ההתכתבות בין חילופי המכתבים בין בוש לשרון, בנושא גושי ההתיישבות ובנושאים אחרים. כלומר, צריך לקחת את המכתבים האלה, לקבל אותם בשמחה, להריח ולענות מהריח, אבל לא לחשוב שאיתם יוכרע עתיד הגולן.
ברור. ועכשיו ברשותך נתמקד במציאות הבעייתית שקשורה בנושא שבו אנחנו עוסקים. וזאת המציאות הביטחונית שעומדת בפני ישראל בסוריה. הזכרתי קודם את המעורבות של איראן וחיזבאללה, התקיפות, החשיפות. איך לדעתך ישראל צריכה להתמודד גם בעזרתה של הידידה הגדולה מוושינגטון? ואתה יודע משהו, אולי להעז ולחשוב שאחרי המכתב הזה אולי יבוא משהו, איך נאמר, יותר ממשי, יותר אפקטיבי, כדי לטפל בבעיות הביטחוניות המשמעותיות.
אני מצטער להגיד שנראה לי שהקונטקסט האסטרטגי הוא מציב בפנינו תמונת מצב יותר חמורה בהקשר הסורי ממה שהיה לפני תחילת האירועים בסוריה. כחלק מתמונת המצב היותר מורכבת, חוזרים לעניין האמריקאי ולמכתב הזה, יש ירידה לא בלתי משמעותית של המחויבות האמריקאית, האינטרס האמריקאי בעיניהם במזרח התיכון. ועם המכתב הזה היה גם סוג של איזשהו ניסיון לעשות תיקון קטן למהלך הגדול שבו ארצות הברית מוכנה להשקיע פחות תשומות במזרח התיכון. זה מהלך נחמד מבחינתנו, אבל הוא צריך לראות אותו בקונטקסט יותר רחב של הרעת מצבנו האסטרטגי בזירה הסורית. ואתה מסתכל מה שקורה היום בסוריה, אנחנו ניצבים בפני תחילת אפשרות של חזית שנייה מול חיזבאללה מהזירה הסורית, מול רמת הגולן. למיטב ידיעתי, מכתבים נשיאותיים לא עוצרים רקטות. אז אם יהיו רקטות על ישראל מכיוון רמת הגולן, זה כנראה, נצטרך בשביל זה מערכות של כיפת ברזל, שרבית קסמים. מכתב לא יעזור בעניין הזה. יש לנו נוכחות איראנית מאוד משמעותית בסוריה. יש לנו, כפי שכולנו יודעים, נוכחות רוסית בסוריה. מבחינה זאת, המצב האסטרטגי של ישראל מול הזירה הצפונית, לפי דעתי, הוא רע. גם אם לטווח הקרוב, אולי הבינוני, האיום הקונבנציונלי, מצבא סורי חזק, הוא פחות ממה שהיה באופן, אולי תיאורטי, אולי לא, לפני 6 או 7 שנים, סך הכל האיום בזירת הקרב הנוכחית, לא שלפני 30 שנה, הרבה יותר בעייתי לפי דעתי מבחינתה של ישראל בסוריה. לכן המציאות שלנו בזירה הצפונית הפכה להיות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מאיימת. המכתב הזה אולי סוג של משכך כאבים, אבל בסוגיות האמיתיות, הוא לא פותר את האתגרים, הוא לא משפיע בצורה דרמטית על האתגרים. אני אגיד אפילו יותר מזה, בהקשר של רמת הגולן, אני לא מזלזל במכתב הזה. מכתב כזה בכיס זה דבר חשוב. היה לנו מכתב מפורד על רמת הגולן מ-1975, ראש הממשלה המנוח רבין קיבל בעקבות הסכמי ההפרדה. השתמשנו בו מדי פעם, זה לא הכריע את גורל הגולן, אבל זה היה נחמד להיות עם מכתב כזה בכיס. אבל הנוכחות האיראנית בגולן, כן, לא בגולן, אלא בסוריה, והנוכחות של חיזבאללה קרוב לגולן, הדברים האלה עלולים להשפיע על השאלה של עתיד הגולן, כי קשה לראות מצב שבו יתקיים מהלך משמעותי של יציאת כוחות זרים מסוריה, האיראנים, חיזבאללה, בלי שהסורים, האיראנים וחיזבאללה ינסו לעקר מהלך כזה, או לפחות לפצות על מהלך כזה, בהעלאת הדרישה שכל הכוחות שבעיניהם זרים בסוריה, לרבות ישראל בגולן, בעיניהם, יצאו מרמת הגולן. המכתב, עוד פעם אני חוזר, המכתב נחמד, אני לא מבטל את ערכו לחלוטין, בקונטקסט האסטרטגי הגדול של הזירה שלנו, המציאות שלנו מול החזית הצפונית בכלל וסוריה בפרט, ובהקשר של ערכם של מכתבים כאלה ביחסים בינלאומיים, צריך לשמוח, אבל לא לחשוב שהגענו למנוחה והנחלה.
שאלה אחרונה שנוגעת למה שהזכרת תחילה, לכך שהאמריקאים בעצם מפחיתים את המעורבות באזור, בעוד שהרוסים, בהקשר הסורי, מפגינים נוכחות. האם זה צריך להיות מעין תמרור לגבי הכתובת שאליה ישראל צריכה לפנות לפי דעתך?
אני חושב שטוב עושה ישראל שהיא מנסה לקיים יחסים סבירים עם הרוסים סביב הסוגיות, סוגיות רבות לרבות סביב הסוגיה של סוריה, המצב בסוריה. אבל אני לא רואה שום גורם בעולם, לרבות או ודאי לא רוסיה, שיכול להוות איזשהו תחליף לישראל מבחינת, ביחס לארצות הברית כמשענת אסטרטגית רבת חשיבות למדינת ישראל. וירידת הנוכחות האמריקאית או העניין האמריקאי במזרח התיכון, אם המהלך הזה יתגבר וימשך, זו בעיה מבחינתנו שלא ניתן יהיה לפצות עליה באופן משמעותי, רק באופן חלקי, על ידי קשרים אחרים, כמו למשל קשר עם הרוסים. אז הקשר עם הרוסים הוא חיובי, יכול להיות שאפילו חיוני, הוא בשום אופן לא מפצה על החשיבות של ארצות הברית כמשענת אסטרטגית של ישראל.
תודה רבה.
בבקשה.